של הבנייה, את ה... שחתם מגדירים שה... אצל הדוניה לא מסתדר התפילים והכתר מלכות, שבכל מלכבי דוד הולך ביחד, אצל הדוניה זה לא הולך ביחד. ראינו שבטקס ההמלכה של הדוניה הוא בעצם מרמז את מה שהוא הולך לעשות. הוא עושה את זה במקום שבו יש תחרות ספורט כאלה, זה נקרא אבן האבן... אבן הזוחלת, כן. המזבח אדוניה הוא צאן ובקר, אומרים אבן הזוחלת תשרץ עלין רוגל. זה מקום שמשמעותו היא תענוג, תחרויות ספורט כאלה, איזשהו שדר מאוד של נעימות, משהו כזה קליל יותר. הוא קורא לאנשים שיש להם משמעות בישראל, כמו יואב בן סוריה וכמו אביתר הכהן, שני אנשים שאין להם עתיד במלכות שלמה. עושה פוליטיקה מאוד יפה ומצליח גם להביא את ישראל, גם להביא איתו אנשים חשובים, וגם ליצור רושם ותעודה של שהוא מלך. כל זה כשאביו גוסף על מיטתו, בעצם הוא לא יכול למנוע ממנו את הדבר הזה. ככה זה נראה לו. הנה דוד מתרומם ככה כל הכוח, נותן הוראה להמליך היום את שלמה. אנחנו אז דיברנו, אנחנו זוכרים שזה הגבורת הגבורות של דוד המלך. אין אך ורע לזה שמלך ממנה מלך בחייו. כל המלכים מתמנים אחרי מות אביהם. אין דבר כזה שמלך מתמנה בחייו. זה בעצם, כי אין שני מלכים. בניגוד לזה, כלים דמוקרטיים שיכולות חלוקת אחריות ונכסים וכו'. ומלך הוא הפעי היחיד, הוא אומר והכל נעשה, זאת אומרת, זה לא משהו ש... זה לא יכול להיות ששניים כאלה. אז אם יש אחד כזה שהוא מתמודד, מומלך עכשיו, הם אלה, השנים יותר. אז לכן, בתשובה לא מזה לבקש את זה. לכן היא אומרת, יחי המלך דוד לעולם. אני לא רוצה שזה יקרה. רוצה שיחי המלך דוד. אבל שלמה, דוד מרגיש שזה מה שצריך לעשות עכשיו, והנה מתגלה כוחו. עוצמת הרוחנית, לכן ראינו שלמרות שהפרק הזה לא מופיע בדברי הימים מצד... שיש בו צד גנות למלכות בדוד, אנחנו רואים להפך, דווקא יש בזה צד שבח, גם ההתגברות בפרשת המשק השולמית, וגם ההתגברות בפרשת מרד אדוניה. כל זה ראינו, אני רוצה להתסגר בממלכת שלמה. נמצא, איך, עכשיו, אחרי שדוד אומר להמליכת שלמה, גם נותן, אומר, איך לעשות את זה. בואו נעשה השוואה בין איך, איך שלמה עושה המלכה, ואיך אדוניה רצה למלכה. מה השדר שמשדר שלמה, מה השדר ששדר אדוניה. פרק א' פסוק ב'. ומלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהודה ועבור לפני המלך. ואומר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גיחון. משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל. ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. עליתם אחריו, הוא בא וישב על כסאי, והוא ימלוך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. ויעל בניהו בן יהודה את המלך ויאמר אמן, כן יאמר השם אלוהי דוד אדוני המלך. כאשר היה השם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה, יגדל את כסאו מכסא אדוני המלך דוד. וירא צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהודה והכרתיו הפליטי, והרכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, והליכו אותו אל גיחון. לקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, והמשך את שלמה, ותקיעו בשופר, ואמרו כל העם, יחי המלך שלמה. והלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחללים, ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. וישמע אדוניהו וכל הקוראים אשר איתו, והם קילו לאכול. וישמע יואב את כל השופר, והם עמדו כל הקריאה ומה, עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, אומר אדוניהו, בוא כי איש חי אתה וטוב תבשר. ואין יונתן ואומר לאדוניהו, אבל אדוננו המלך דוד ימליך את שלמה. וישלח את המלך את צדוק הכהן, ואת נתן הנביא ובניהו בן יהודה, והקריטיב והפליטיב, והרכיב אותו על פרדת המלך. המשכו אותו צדוק הכהן, נתן הנביא, למלך בגיחון, ועלו משם שמחים, ותהום הקריה, הוא הכל אשר שמעתם. וגם ישב שלמה על כסא המלוכה. גם בו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור יתב אלוהים את שם שלמה משמך ויגדל את כסאו מכסאיך וישתחו למלך על המשכב. גם ככה אמר המלך ברוך השם אלוהי ישראל אשר נתן היום יושב על כסאי ועיניי רואות. ויחרדו ויקומו כל הקוראים של אדוניהו ויחרו שדרכו. מעבר לעוצמה שכבר דיברנו עליה של דוד להמליך במקומו את בחייו את שלמה, בוא נראה את התהליכים שהוא עושה. הרי לכאורה, בניגוד למה שאדוניה רצה לשדר, ישדר דוד המלך משהו אחר. מה הוא בא לשדר? איך תעשה המלאכה הזאת? מה בדיוק עושים? בסדר הדברים, אולי גם מהות הדברים, ולעשות מה רוצה לומר דוד במלאכה של שלמה. קודם כל, האנשים שנמצאים שם, זה כל אלה שלא קרויים אצל אדוניה כמובן, זה כל אלה שיהיו במלכות שלמה, מאוד דומיננטים, צדוק, שהוא הכהן הגדול, נתן הנביא, שהוא נביא המלך, בנה ובן ידע, שר הצבא של שלמה, הם באים לפני המלך, ואז הוא בא למשפט מוזר, ואומר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם. מי זה עבדי אדוניכם? מי זה אדונכם? מי זה עבד? על מי הוא מדבר? אז כשהם לוקחים, תראו פסוק למתחת, וארץ דבר כהן ונתן הנביא בן הבן הדה, והקריטי והפליטי. אז בפסוק, בציווי של דוד, הוא אומר לזה, אומר להם, עבדי אדונכם. בפועל זה הקריטי והפליטי, והשאלה מי זה הקריטי והפליטי? על מי מדובר? מה זה? שאלה אחת. שאלה שנייה, מאוד מוזר, הבעל חיים שעליו רוכב שלמה, ורכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי. ורכבתם אותו אל גיחון. אז יש לנו כאן שני פרטים. קודם כל, מה זה פרדה? הרכיבו את שלמה על פרדת המלך. בזוק למתת, זה מה שהם עושים. נתחיל מזה, שפרדה היא תוצאה של איסור. היה אסור ליצור פרד. זה חיה הכרה. לא יכולה ללדת. אז מה המסר להביא את שלמה המלך בפרדה? לכאורה, במקום שבו יש מלכות, יש סוסים, יש סוסים אציליים, יש סוסים מצערי, שלמה המלך בעצמו, הרבה לו סוסים, בפרשה שאני מעסוק בה. אז מה זה הפרדה? גם בעל חיים נמוך, גם בעל חיים שאין לו, אין לו המשכיות, בעל חיים של איסור. דווקא בזה ממליך דוד המלך את שלמה על כיסא השם. בעל חיים כזה, שאלה גדולה מאוד. וגם שאלת הגיחון, למה צריך שם את הגיחון? למה עושים את זה שם בנחל? למה עושים את זה בתוך בירושלים? באמוריה, במקומות... מה הם עושים? והורתם אותו אל גיחון. הוא משך שם צדוק הכהן נתן נביא את המלך לישראל. למה דווקא בגיחון? בכלל מה זה גיחון? אני לא מדבר מה זה הנחל הזה ומאיפה הוא מגיע. ואז תקראו בשופר וכו'. וזה מה שהם עושים, בדיוק מה שהוא אמר, הם לוקחים את... הכתוב מתאר את זה פעמיים, גם בציבור וגם בביצוע. הם באמת לוקחים את דוד על פרדה, ומולכים אותו לגיחון, ושם לוקחים את קרן השמן. מן האוהל, מי שזוכר, אם ממש חוי את שאול?
פח.
פח שמן, נכון. זה ההבדל בין פח לבין קרן. קרן זה משהו יותר יציב. יותר עתידי, לוקחים את קרן השם מן האוהל, והמשך את שלמה, ותוקעים השופר, ואמרו, כל העם יחי המלך שלמה. יש כל העם אצל אדוניה, וגם כל העם פה, זה פעם, יש המון ציבור. והעם מחללים מחללים, ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בכל העם. ביטוי שהוא נדיר, מה, כזאת שמחה עצומה, ותיבקע הארץ בכל העם. אני שם שאלה בסוגריים כזה. על מה הם שמחים?
דוד הלחמן.
מה?
דוד הלחמן.
כן, אחרי אני שואל את זה. זאת אומרת, מה זה השמחה הגדולה? שמחים את שלמה זה... טוב, זה ברוך השם דוד המלך חי. אבל עדיין, זה כאילו, בעצם...
מה אם לא סתם עם אדוניה כרגע? יכול להיות שהם לא בעד אדוניה. כל העם הזה שכנגד.
אז כאילו, זה שלמה ולאדוניה, זה השמחה הגדולה. אולי. בכל אופן, הם שמחים מאוד וצועלים, ושם בתיבקע הארץ, והקולות מגיעים לאדוניה, וברגע שמגיע הבשורה, אין מאבק. אין באמת מאבק. עכשיו מתפרזים כל הקוראים. קודם כל הם שומעים, ויש יונתן בן אביתר שבא לבשר להם.
איפה הם נמצאים בתזמן?
הם נמצאים בנחל השני, איך זה נקרא שם? אין רוגל. עד שלא תגיד לגרפת, אתה לא יודע. אין דת מכאן, אתה יכול להסביר פה את הרבה חקירה. אבל כאלה שהצליחו לשמוע. הצליחו לשמוע את הקול שלה. אז מה, אנחנו שואלים כמה דברים. אבל כמובן שהסוף של התהליך זה ששלמה מגיע, חוזר לירושלים, ויושב על כיסא השם. הכיסא שלמה, הכיסא דוד. מה אגיד בזה כיסא השם? בין כמה שלמה בגיל הזה, בשלב הזה? כמה שלמה? 53, לא. כמה?
4.
לא. 7? 12, חבר, מה, הגדמת לגמרי, 12. אתם לא, הוא אומר, 16 זה המקדש, אבל גם 12 זה, עכשיו עשתם 4 זה כאילו 12 זה כבר גדול. 12 זה קטן מאוד, הנה, ב-12 מולך על כיסא דוד. עוד לא בר מצווה. אז יש לנו כמה דברים. יש לנו כבר גם את הביטוי הזה עבדת עוניכם, בנוסף והקריטי והפליטי, הפרדה, שזה סוגיה קשה מאוד, הגיחון, המלאכה של את הכיסא של שלמה, של דוד, תרש, תבקע הארץ לכולם. מה המסר בא במלאכה הזאת? מה רוצה דוד המלך ממנו? בואו נראה ביחד בפרשים, את הולך הזאת, יש כמה, הרבה מאוד יחסית לפרשה הזאת. בגלל זה עבדי אדוניכם שמופיע כאן, באמת יש כאן קשה, אני לא כל כך אמרת האמת, אני לא מבין לסוף את המדרש. אז הכי פשוט דווקא זה התרגום. התרגום מקור 4, עבדי אדוניכם שהם הקריטי והפליטי, מתרגם התרגום, ונחה צדוק, כהנא, מקור 4, ונתן נביאה ובניה ובילדה, וקשתיה וקלעיה. הקריטי והפליטי, זה הקשתים והקלעים, זאת אומרת, שולחים עם שלמה את הסיירת. זה להגיד, בעת עוצמת שלמה. דרך אגב, שלמה המלך, כל תקופת מלכותו, לא משתמש בהם. אין צורך. דוד נלחם כל המלחמות, לא יצריך מלחמות, אבל עדיין יש צבא חשוב וגדול לדוד, וזה הדבר הזה נשאר, והם נאמנים לדוד המלך, זאת אומרת, נאמנים לשלמה. אז זה כבר עצמו, איזושהי עוצמה, הקשתים והקלעים. למה אני קורא להם עבדי אדוניכם? מה זה אדוניכם? לכאורה, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, ואתה צריך להגיד להם, קחו עמכם את עבדי. אומר המדרש, מקור 3, ביטוי קשה קצת. אומר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם. אמר רבי יצחק, בתורה, בנביאים ובכתובים, מצינו שההדיות מזכיר שמו בית פעמים פסוק אחד. בנביאים, אומר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם. את עבדי אין כתיב כאן, את עבדי אדוניכם. ועד תמיה, שהקדוש ברוך הוא מזכיר שמו בשני פעמים פסוק אחד, הכתיב, השם תיר על הסדום המורה, גופרית ואש מאת השם מן השמיים. זאת אומרת, בעצם אומרים כאן שלכבודו דוד המלך מדבר בלשון של כבוד כלפי עצמו. זאת אומרת, קחו את עבדכם את עבדי, אבל קחו, אמר להם, אולי אני אומר דווקא ב... אני אסביר את זה קצת, דווקא במקום שבו לכאורה נחלשת מלכותו, כי הנה הוא מעביר את השרביט הלאה, והוא מייתר את עצמו, הוא אומר, קחו עמכם את עבדי אדוניכם. עדיין אני אדון שלכם.
וגם יראו עכשיו
על המלכה. כן, יש גם תיארו, גם תיארו נכון, וגם בעצמו, הוא בעצמו מחליש את עצמו את המלכה, אז הוא מתבטא לביטוי שמחזק את המלכה שלו. כוח 5, רש"י מביא פירוש נוסף, קריטי והפליטי, שזה תרגם יונתן כשתיה וקלעיה, ורבותינו אמרו אורים ותומים. זאת אומרת שכאן מקבלים סימוכים להמלכת שלמה, לא רק מדוד המלך, אלא גם מורה ותומים, שזה דבר השם. ואז אדונכם זה הקדוש ברוך הוא.
על זה אז הוא מדבר, עבדי אדונכם?
מורה ותומים, כן.
למה לא יכול להיות שזה פשוט לא מופיע שם, שהם לקחו את זה, זאת אומרת, בלי קשר כתוב מורים ותומים, שהם לקחו איתם את הורים ותומים, עבדי אדונכם בלי קשר
לקחו אותם. קודם כל ההלכה, קודם כל דבר פשוט. אין דבר כזה שהורים ותומים, רק למלך שואלים מורים ותומים. רק מלך יכול לשאול ברוב דברים, או איש כל ישראל צריכים לו, אם אין מלך.
אז הכינוי מאוד מוזר,
נכון, אדונכם. הכינוי לא מוזר, במיוחד שזה לשון רבים. אבל מה שכתוב אורים ותומים, אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, זה מתכוון לפי רש"י, שזה הקריטיופלטי, קריטיופלטי זה אורים ותומים, זה מופיע בכמה מקומות. זה שזה קשור לכאן, לא מופיע ברש"י. נשאיר את זה בצד, ואני אחזור את זה בסוף.
אבל של דוד לא היה יהודים, כאילו, היה עבדים?
גם וגם. היה לנו חלקים שהיו בני שפתואר, היה חלקים שהיו מגדלי בלוריות כאלה, והיה חלקים של ישראל.
זה היה לחמים.
מי?
בני שפתואר.
מי אמר שלא לחמים?
נראה לי כתוב למשל. ורק היו בן להפחיד.
להפחיד? טוב, זה מחליא לך. אני לא זוכר, יכול להיות, אבל בכל מקרה, למה זה קשה לך?
סתם, כאילו, שצברנו.
טוב, זה סוגיה עצמי פרנסמה, אבל זה ספר שמואל. אנחנו מלכים בחסמה, טוב, אני אתחמק מהשאלה. אני רוצה לראות שתהיה אחת הסוגיה של הפרדה, שסוגיה עוד יותר קשה. אז יש לנו כאן ביטוי קשה, יש לנו גם סוגיה של הפרדה. חז"ל אומרים, תוספתא. זה נופיע גם תוספתא, גם מסכת יבמות. נופיע מה תוספתא מקור 6. אמר אסי הבבלי אומר, אסור לרכוב על גבי פרדה מקל וחומר. ומה אם במקום שמותר ללבוש שני חלוקות כאחד, הרי הוא אסור בתערובתן? מקום שאסור לנהוג שתי בהמות, אין לו דין שיעשו בתערובתן. הרי מותר ללבוש בגד צמר על בגד פשתים, אין בעיה. רק תפור אותם ביחד אסור, תפור אותם ביחד. אז שתי בהמות שאסור לנהוג ביחד, אז ודאי שאסור בתערובתן. אמרו לה, הרי הוא אומר, וירכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורתם אותו לגיחון. מפורש, דוד המלך מרכיב את בנו על הפרדה, והוא אומר שזה פרדה שלי, זה גם הוא רחב עליהם. אמר להם, אין משיבים מתקוע. תקוע, ביטוי שגמר בלבמות להשתמש בו גם כן, דוד המלך תוקע עצמו לדבר ההלכה, הוא מכריע את ההלכה בניגוד לחכמים. זאת אומרת, זה אסור. רק דוד המלך אין עליו, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא קובע את ההלכה עצמו, בעצם רוצים להגיד, הוא לא בסדר. אבל הוא לא שומע, הוא המלך. הוא קבע את ההלכה שמותר, אבל אמרו לו, יכול להיות, הרי הוא אומר, ויעש דוד הישר בין השם, ולא שם מכל אשר ציבור, רק דבר הוא היה חטאי. איך אתה אומר שהוא תקוע? בתוספת אין איזו תשובה. הגמרא במסכת יבמות חוזרת את זה. מקור 7, אמר רבי יצחק, מה יכתיב? רוע ירוע כערב זר, רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים, ולערבי של ציון, ולתוקע עצמו לדבר הלכה. מה זה תוקע עצמו לדבר הלכה? הביא בית אימה, תוקע עצמו לדבר הלכה, בדעה דת דינה לקמי, וגמר הלכה, בא לפניו דין, הוא לא מת הלכה, הוא מדע מילתא למילתא, ואית לי רבא ולא עזיל מישהי. יש לו מישהו יכול לשאול, גדול ממנו, אבל הוא מחליט מה הלכה. הוא נראה לו לדמות, מדמה, חותך את העניין, גוזר את הדין, ולא שואל. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, רבי יונתן, לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין הלכותיו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו שנאמר, אני מתושש שלמה שם גיבורים, סביב לגבור ישראל וכו'. אז הביטוי הזה תוקע עצמו לדבר הלכה שהוא מישהו שיכול לשאול ולא שואל. אז זכורה, בתוספתא, בהשלמת הגמרא ביבמות אנחנו רואים שדוד בעצם הכריע את ההלכה בניגוד לחכמים. הוא נקרא כאן תוקע, תקוע. ודווקא בהמלכה של שלמה, במקום שבו הוא הולך להמליך את שלמה המלך, הוא משתמש בפרדה, מקום שכבר שלא ראוי להשתמש בו. בעל חיים נעשה בצורה אסורה.
מה, אסור להשתמש בו בכלל?
לרכוב עליו.
מה? הלכה נפסק שאסור להשתמש בפרדה?
להשתמש, אני חושב שמותר לרכוב.
מה האיסור? ליצור פרדה, אבל להשתמש בפרדה, כמו בפירות.
אני לא זוכר את ההלכה עכשיו, אבל איפה שכן, יש לנו דברים שאסור ליצור אותם ומותר לאכול אותם.
כן, בפירות.
נכון, פירות. אבל יש דברים שאסור לאסור אותם, אסור להשתמש בהם. פרדה יש מחלוקת. והתוספתא לא התבשו להגיד דוד אנחנו נקרא תקוע. אני רוצה לדבר על זה, כי יכול דוד עושה כאן משהו שהוא הפוך מהלך. ולא שואל, הוא מכריע. במה ברוכות אתם זוכרים, הוא דוד איך ששואל תמיד את רבו בכל דבר. למה נקרא שכמו מפיבו של שווה שפני דוד בהלכה. דוד שואל אותו, הוא אומר, איפה זכיתי, איפה דנתי, איפה חייבתי, איפה זכיתי. הוא אומר לו כן או לא, ואז הוא מתבייש דוד המלך. אבל דברים שכאן נקרא דווקא תקוע. זאת אומרת, יש דברים שדוד המלך שואל, יש דברים שדוד לא שואל. תראה, זה מלך.
זה לא נגד ההלכה, כי הוא הגיע להלכה מסוימת והוא לא מוצץ. לא, כאילו, זה לא שהוא עושה...
אז זה לא אומר שזה הפוך מההלכה.
שזה הפוך, הוא אומר שזה תוקע.
מה זה תוקע?
שהוא
מכריע לשאול, ואם היה שואל, הוא אומר שאסור.
כן, אבל הוא לא הכריע, הוא הכריע מתוך ההלכה.
כן, הכריע לא נכון. אתה אומר, מה שאתה רוצה להגיד, זה לא איזה... הוא לא התעלמות מהלכה. כן, לא התעלמות מהלכה. בסדר, אבל הוא מלך ישראל, ואם הוא עושה הפוך מהלכה, כי הוא חושב ככה, למרות שכל חכמה ישראלים אחרת, אנחנו בבעיה.
זה לא כמו מחלוקת שיש דעת רבים ודעת יחיד.
אסור לעשות מדעת יחיד לרבים.
הוא לא עושה... למי שהוא עצמו הדעת
יחיד. כן, עצמו כן, אבל הוא לכן מלך מלך בישראל. אתה עושה גם משהו שהוא... בירושלמי... אז ברש פה, אדם הזה בשוט, תראה שם רגעו שמונה, אני חושב שהוא תעשה כמו שהיה מותר או אסור. בעיניי שכך פירושה דאיסי הבא והיה עושה בקל וחומר, אמרו לו שאין דנים קל וחומר, בזה דחוקים הם אלו. זה אמרו, החוקים שחקתי לך כבר, כמו בהמתך יותר בהקהיליים, ואין לך בהם למה שפירת הכתוב. כמובן, אפשר לעשות קל וחומר מחוק, או אי אפשר. ותדע לך מדוד, אמר לו, ורכבתם את שלמה בני על הפרדה שלי, ושאולי לו, נוודאי דוד דני קל וחומר, ואולי תשאולי מדוד, לדוד שלא מוצא חכמים עבד, שלא עושה מעשה על פי חכמים, שתוקע עצמו בדבר הלכה, היה ודן לעצמו, וכמו שעשה, עכשיו תראו את ההשוואה, וכמו שעשה מעשה לעצמו, ולא שעל פי חכמים, מדבר בת שבע, כך תקע עצמו בדבר הלכה כאן, ודן לעצמו שלא מוצא חכמים, אף פי שהיה לו רב בעירו, והוא נקרא תקוע. חריף מאוד הרשב"א. טוב, לא נשאר ככה דוד המלך, מה רוצים להגיד? בירושלמי, יש עוד איזה דיון סביב הסוגיה הזאת של הפרדה של דוד, כי זה באמת סוגיה קשה. אז בירושלמי, מעשרת כלאיים, עוד תשע, איסי בן עקביה אומר, אסור לרכוב על הפרדה מקל וחומר, מה עם הבגדים שאת מותר ללבוש זה על זה, אסור את הערובתן, כמו תוספת, במה שאת אסור לנהיג בזה וזה או לא כל שכן. ואז הכתיבי הכבוד הבא של פרדו, אין עמדים למלכות. לא קוראים לזה תקוע, קוראים לזה מלכות. זה אולי מלכות כן מותר. למה? צריך להסביר. והכתיבי הכבוד הבא שלמה בני על הפרדה שלי, אומר את הדברה בירושלמי, בריאה מששת ימי בראשית הייתה. זה לא פרדה שאתה חושב שאתה מרכיב אותה מסוס וחמור, אלא זה בריאה מששת ימי בראשית. מה רוצה להגיד? צריך לדוד המלך צריכה להיות פרידה מששת ימי בראשית, לא יכול איזה בריאה נורמלית. זאת אומרת, מה זה בריאה מששת ימי בראשית? מה רוצים להגיד בריאה מששת ימי בראשית?
לא נעשתה בי.
נס, מה?
לא נעשתה בי.
כן, כן, כן. אז הקדוש ברוך הוא מסדר לדוד פרידה. למה דווקא פרידה? זאת אומרת, מה?
לא קודש ולא קודש.
מה זה?
אין מצטעים.
אני בדיוק עכשיו אפילו בין השפשות, זה כתוב בבית, זה נכון.
כן.
נו, אז מה אתה אומר?
לכל השליחות. זה
הדברים שנראו ב... פרדה לא נמצאת שם.
לא, נכון.
דרך אגב, באמת, במשנה של... בין השפשות, יש במשנה שלנו כמה דברים, עשרה דברים, ויש בברייתות הרבה מאוד דברים. עושים שם, אחד מהלכות זה הפרדה הזאת, אבל באמת לא צריך להגיד ככה. למה צריך להגיד שהיה פרדה בין השפשות? אני לא יודע מה יותר טוב להגיד, שהיה תקוע דוד המלך, או להגיד שהיה פרדה בין השפשות הראשית, אולי... אבל תירוצים קשים מה רצו להגיד. כל זה כמובן, בניגוד למלכויות הרגילות, חשבירוש הוא סמל גינוני המלכות החיצוניים, שם יש, כשאומר למרדכי, אומר להמן להקיב את מרדכי על הסוס אשר חב עליו המלך. נכון, נצא מקור אחד, לא צריך את הכל. יש לבוש מלכות וסוס אשר חב עליו המלך, ניתן כתב מלכות בראשו של הסוס. נתון הלבוש והסוס וכל יש עוד וכו', וזה מה שהוא עושה, מקים אותו על הסוס. סוס זאת חיה גבוהה, גדולה, כסוס, סוסים טובים, אצילית, משמעותית, אפשר לשים עליה. מה זה פרדה? גם נמוכה, גם זה, מה בא להגיד, מה, זה פשוט נורא. גם במראה החיצוני שלה. דרך אגב, אדוניה במרד שלו, מה הוא לוקח? והיה סלו רכב ופרשים ו-50 איש רצים לפניו. זה, פרשים זה בדרך כלל סוסים. אז יש שמה גם פרשים, גם רצים לפניו. מול כל הפאר וההוד הזה של אדוניה, הולך שלמה מלך עם פרדה. מה המסר? זאת אומרת, מה ההבדל בין אדוניה בן חגית, שמתנסה למור אני אמלוך, ולוקח את הרכב ופרשים וחמישים שרצים לפניו, הולך עם כזה בעל חיים כזה, לבין שלמה שהולך עם פרדה. עכשיו, זאת אומרת שדווקא שלמה יהיה המלכות הכי עשירה שהייתה לנו מעולם, אז מעולם. ויהיה לו, יש פרק, זה שאנחנו נמדת, זה פרק ה' בספר מלכים. מאכל שלמה. תחפשו אם יש מאכל דוד באיזה מקום. אין. יש מאכל שלמה, יש כיסא שלמה. אין דבר כזה דוד. זאת אומרת, דווקא שלמה מתהדר במלכות מאוד מאוד עשירה ורחבה. אבל בהמלכה שלו הוא מתמלך, הוא הולך על פרדה. בעל חיים נמוך וקטן. לא אצילי, לא חשוב.
טוב, אז רבי מלכות דוד, אז...
אני לא חושב שבא לאחרה לעשות הפוך. אני חושב שזה המשך של הפרדה הזאת, אבל השאלה באמת, לחינם, אם דוד שרוצה לרמוז מה יהיה הלאה, למה מלך את דוד על פרדה, את שאול, את שלמה על פרדה, ולא מתנה לו איזה סוס טוב כמו שצריך. אנחנו נראה בהמשך, שנעסוק בסוף של שלמה, שדוד המלך כששווה סוסים בקרבות במלוכה שלו, היה מעקר את פרסותיהם. זאת אומרת, מה שהיה צריך למלחמה לוקח, מעבר לזה, מכיר את פרסותיהם. כדי שמה? לא יהיה התרברבות בסוסים יותר מדי. זה מלחמות דוד. זאת אומרת, בדיוק מה שצריך יש, מה שלא צריך לא צריך. וגם כאן הוא מרכיב את שלמה על איזה פרדה. דרך אגב, המילה פרדה היא קצת בעצם פרד, זה לא פרדה. זה זכר, זה נקבה, זה אותו דבר, זה הרי אין שם... גיחון. בואו נראה מה יש מעל גיחון. בואו נראה כמה מסכת תורה היום. אני אנסה להרכיב את הפאזל הזה. תנו רבנן, אין מושכים את המקום 13, אין מושכים את המלכים, אלא על המעיין, כדי שתימשך מלכותם. שנאמר, ואומר המלך להם, קחו ימכם את זה עניכם, והורדתם אותו לגיחון. עושים את זה במעיין, למה? לסמן את ההמשכיות של המלכות. אומר רש"י, הורדתם אותו לגיחון, על מבאי המשיכה, על המעיין. גיחון, מעיין קטן אצל ירושלים. הוא אומר כאן איזה הערה, ולא זהו הגיחון היוצא מעדן. שנייה. יש לנו גיחון. אפשר לעשות בראשית פרק א', אחד מהנערות שיוצאים מגן עדן, קוראים לו גיחון. אולי זה אותו גיחון. רש"י בא להגיד, אל תחשוב שזה אותו גיחון, זה לא גיחון הזה, זה גיחון מעיין קטן אצל ירושלים.
מה שבסוגריים לגמרי עושה?
מה? לא יודע. אבל כנראה שרש"י לא רוצה, רש"י הסכים עם זה. זה לא, לא, כי עובדה, אבל הרמה, אותו מקור 14, רמה, זה מה שמשכים משפקים, אתה יודע רמה במעבט, אז אותו ראשון, הרמה כתב שהוא אחד מארבע נערות. הוא רצה לומר שכל הנערות שהיו משנים בראשית אינם פוסקים לעולם, לפיכך כתיבה דוד, שמשיכו את שלמה על גיחון, שהידוע אצלו שומעים בראשית, ישאר הנערות עשה שם אפשרת שלגים, אפשר שיפסקו. אז יש לנו פרדה מששת ימי בראשית, ויש לנו גיחון מששת ימי בראשית. זה בעצם גיחון של גן עדן, אומר הרמה. קשה להלומד. מה פירוש אתה אומר שגיחון הזה קיים שם ליד ירושלים, נער עם עוד גן עדן, מה... הוא אומר את לי יקר כדי להסביר את הדבר הזה. יש לכם לה... בחור 18, שם אומר את לי יקר, אפשר לקיים דברי הרמה הזה, אולי הקדוש ברוך הוא ימשיך ממנו ולמה זה מותר גיחון של ארבעה נערות המשיך חלק מהמימיו הם מהם מי גיחון העליון הנזכרים במשנה של ירושלים ושם ציווה שהמשכו משוגי שנהר יוצא מגן עדן אין רוחני מה רוחני כגון שהייתי מלכותו המחתו לבוא את השם ונחל דנה ושקיעו טוב אז יש לנו כאן פרדה שיש לנו קושי עליה ויש מישהו בירושלים שמסיב בראשית יש לנו גיחון שהרמה אומר שזה גם שיש לו ירושית ראש אומר שזה היה בירושלים מה יש לנו על השמן? רצים למשוך אותו בקרן השמן אומר אומר, תגמר צריך את קריטות תנו רבנן ויקח משה את שמן המשחה והמשך את המשכן רבי יהודה אומר שמן המשחה שעשה משה במדבר הרבה ניסים נעשו בו גם מפורסמת מתחילתו ועד סופו תחילתו לא היה אלא י"ב לוגים 12 לוגים סך הכל כמה יורה בולעת, כמה עיקרים בולים, כמה אור שורף. בכל מקרה זה לא נשאר 12 לוגים, זה קצת מתמעט עם הזמן. ובו נמשך המשכן וכליו, אהרון ובניו, כל שבעת ימי המילואים. ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיכה. ואין מושכים מלך ממלך. אם תאמר פנימה משכו את שלמה, ופנימה חוק את אדוניה, ואת יואש ופני התליה. ואת יוחד זה פנו יקים, שהכי גדול משתי שנים, שתי שנים. יש כאן איזשהו דבר מופלא. השמן הזה שבו משכו את שלמה המלך, זה השמן שעשה משה רבנו, שמן המשחה, דוגמה מפורשת, שמשכו ממנו את כל מלכי בית יהודה, הנצרכים משיכה, זה גם זה ארבעה מלכים, חוץ מדוד, וחוץ מזה, זה גם משך את אהרון וכליו, במשך זה שבעת ימי המילואים. וגם כהן גדול. בית כהן גדול, כי כהן גדול לא משיך את עבודה, צריך כל פעם כהן גדול צריך משיכה, חדש. אז זה ודאי שמן של נס. יש לנו המון ניסים בהמלכה הזאת. יש לנו את הפרדה, יש לנו את הגיחון, יש לנו את השמן. כל דבר שזקוקים לזה והסבר מה רוצים לומר. תראו, כמו שיש סרט בהסבר של הבנה לפרדה. בסיפור הכתוב, שציווה המלך לצדוק ולנתן ולבנייהו, שיקחו מיד עמהם עבדי אדוניהם. ואמר זה על הקריטי ועל הפליטי, שהיו עבדי המלך וגיבוריו שלו עם אדוניהו. ושרכיבו את שלמה על הפרדה, רצה לומר המיוחדת למלך, אשר יקב עליה, שהוא אות עצמי על ההמלכה. לפי שאין הדיות רוכבו על סוסו של מלך. ונציבה שרגיב אותו על פרדה ולא על סוס, לפי שהסוס מורה המלחמה, כמו שאמר הסוס מוכן למלחמה, והפרדה תרמוז על השלום, השקט, השקט בבטח עד עולם. ולפי שאדוניה הוא עשה לו רכב גם פרשים, והיה רוכב על הסוס, ציבה דוד שרכב השלמה על הפרדה, כאילו לא יחוש לסוסיו ולפרשיו, שאין להרער נגדו. ואז בזיון אדוניה, שביותו בשמחת המלכות, המלאכתו הלך שלמה למלוך והלך על פרדה ולא על סוס, לפי שלא יראה ממנו. ולרמוז על העתיד, אז לומר על שלמה שיש שלום ומת בימיו, וציווה שירכיבו על הפרדה ולא על הסוס. אני רוצה לקחת את ההסבר של הבבנה, אלא קצת לפתח אותו, קצת להסביר את העניין הזה במלכות שלמה. וזה קצת פתיחה למיוחדות של מלכות שלמה. אמר ככה, בתולדות מלכי ישראל, מלכי יהודה, יש לנו מלכים צדיקים ורשעים, יש לנו מלכים גיבורים וחלשים, יש לנו מלכים עשירים ומלכים שאינם עניים. כל סוגי המלכים יש. יש 19 מלכים, מלכי יהודה, מדוד ועד צדקיהו, יש לנו כמה 19 מלכים. אבל צריך לומר משהו אחד מאוד פשוט, מאוד חשוב. המלכות של שלמה מסמלת את משהו שאין באף מלכות אחרת עד ימות המשיח. זאת אומרת, יש משהו במלכות שלמה, שהוא מה שחז"ל קוראים תור הזהב, או סיירה בהשלמותה, ירח מלא, שזה המשל למלכות שלמה, שהוא רוצה לומר, יש בשלמה שלמות שאין למלכויות אחרות. יש בו עושר כלכלי שלא היה באף תקופה, וישם את הכסף בירושלים כאבנים, פסוק מפורש במלכים. כסף כמו אבנים מצד אחד. מצד שני, יש חוכמת שלמה שמכל העולם באים לשמוע אותה. בדרך כלל אתה הולך ביחד, או עושר חומרי ואז אתה נופל, או שיש לך עושר רוחני ואז לא אכפת לך. תקופת חזקיה במלך יש עושר רוחני נפלא, אין תינוק ותינוק, אני יודע, בבאר שבע, שלא יודעים ללכות מה בתאר, אבל אין כסף. ויש עוני גדול, וגם יש שמיר ושייט, קוצים עולים על, על, על הבתים, אף אחד לא מטפל בנות של ירושלים. כי זה לא חשוב, כי עסוקים ברוח. ויש תקופות אחרות שעסוקים רק בשבח האומרים ולמלכים יהודה האחרים, שעוסקים רק בחלק החיצון של ירושלים. והנה מלכות שלמה, שהיא מצליחה לעשות, לאחד שתי מוזרים שאין בישראל, אבל זה האידיאל שצריך להופיע ולא מופיע כמעט בשום מקום, לרכוב על שני החלקים האלה ביחד. שזה גם החלק החומרי בשיאו הכי גדול, וגם מקדש שאין כמותו. סנהדרין, נבואה, חוכמה, הופעת רוח הקודש, המלכות של ירושלים, החוכמות של ירושלים, פשוט לא יאומן. שני החלקים האלה ביחד, שבדרך כלל סותרים אחד את השני, בדרך כלל לא מופיעים במלכות אחת. גם לא אצל דוד המלך. דוד המלך אוסף כסף לבנית המקדש, לכלים. בספרי הנביאים זה מופיע שאסף ככה, ואסף ככה, אסף ככה. שלמה המלך אפילו לא משתמש בכסף הזה. זה כסף קטן. שלמה המלך זה הכל באלפים. האלף לך שלמה. אלף קורבנות יקריב, יש לו אלף נשים, הכל אלף. לא בגלל ש... ותכף, כל האלף הזה, ואין פעם אחת הידרדרות חומרית בכל מלכות שלמה. אין יקידה חומריות. מה שלא נדבר על כל הרוחב הנכסים והעושר וזה, ואין אין, אין חומריות, אין, אין ירידה אחרי הגשם. אין דבר כזה. מלכות שלמה מתאפיינת במשהו הבלתי אפשרי הזה, שהוא לא חלק מהסדר, שהוא לא חלק מהמציאות. המציאות הזאת שהיא כאילו יכולה להרכבה של שני דברים, לכאורה הוא הולך עם צבא גדול, יש לו קרטיב ופליטי, אבל אין שימוש בנשק, יש תקופת שלום ושקט בימיו. יש בפריחה של המקדש, של החוכמה, של העושר. כל המלכים באים, אחד אומרים, שבאים המלכים מכל העולם, הם מורידים את הכתר, עושים לפניו. וכל אחד מביא לו משהו. משהו שהוא 40 שנות מלכות שלמה, שאין לנו דבר כזה בכל תולדות ישראל. שקט כזה. איש תחת גפנו ותחת תנתו, כתוב דבר כזה. רק אצל שלמה. זאת אומרת, יש מלכות שהיא מצליחה לקחת את העולמות החומריים ואת העולמות הרוחניים ולעשות אותם ביחד בשלמות כזאת נפלאה, להביא מקדש לתוך זה, ואין שום סתירה. פתאום גם הפרדה אפשרית. להרכיב שני דברים בלתי מתרכבים ביחד. כשדוד המלך רוצה לרמוז משהו במלכות שלמה, גם אדוניה רמז משהו, אדוניה הלך על, על הכלילות. ושלמה הולך לעומק, בימיו של שלמה המלך אומר דוד יהיה שלום, הרי זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, יהיה שלום, לא יהיה מלחמות יותר. שלום לא רק משמעות שלא יהיה מי שיתנגד, אלא שיש שלמות פנימית בכל המערכות. יש חומר ורוח שהולכים ביחד ומצליחים ללכת ביחד. עד סוף תקופת שלמה אין שום בעיה רוחנית וחומרית, הכל בשלמים. יש נקודות תורפה קטנות. שלא פוגעות במרקם הגדול של מלכות שלמה. עד סוף ימיו המלך הגדול. וזה הנפלאות של תקופת שלמה. אחרי זה משהו שהוא, הוא כביכול מביע את המגמה של ששת ימי בראשית. הוא מביע את המגמה של, של, של שמיים וארץ. החיבור הנפלא הזה, שקורה פעם ראשונה, 400 שנה מציאת מצרים, פעם ראשונה מצליחים להוציא לפועל את האידיאל הגדול של לשמוע צרו. להקדים, להקים מקום שהוא יכול מחבר שמיים יהיו דבר ציוד ולהביא כאן את הפאר המופלא. כל העולם בא להתפעל במלכות שלמה. כמה קומות יותר רחוקים. למה? כי פה פעם ראשונה רואים את הביטוי האידיאלי של מעשה בראשית. לחבר שמיים בארץ. אז מתחבר לנו פה הנערות של מעשה בראשית. מתחבר לנו פה הבעלי חיים של מעשה בראשית. מתחבר לנו כל, בעצם כל האידיאל הגדול, השלם, יוצא לפועל. הנה סוף סוף. בא, יוצא לפועל אותה נקודה נפלאה שאפשר לחיות אותה, שהיא קיימת במציאות. הנה, יש לו עורך, זה קיים, עובדה. יש כסף בירושלים כאבנים, ויש חוכמה, ותלב חוכמה שלו מכל חוכמה בני קדם. זאת אומרת, שיא החוכמה, שיא העושר, שיא הקדושה. כל הדברים האלה ביחד, זה משהו שאין באף מלכות ישראל אחרת. ולכן היא מבטאת את מה שאי אפשר לבטא בכלים עולמיים, אלא בכלים שהם כביכול מעבר לעולם. אומר רב צדוק, מקור 19, דומה שלמה מלך עליו השלום, היה להם באמת גם כן כל מיני טובות וחמודות, כל מיני חוכמות בעולם הזה. ואותם טרפין הביא לו אהון אישרא, החזן אומרים, נראה את זה שם בהמשך, את התיאורים, שכששלמה מלך בונה את הבית שלו ובונה את המקדש, הוא משתמש בכל בעלי החיים שהביאו לו דברים. כל אחד הביא לו משהו. להשלים שהבניין הזה יהיה שלם. אז הנשר מביא לו גם כמשהו, הוא שהשיג ביוחקות את אותם המחשבות השייכים אותו יום לעלותם. המחשבה הראשונה נקראתה, אפילו נקראתה בסתר תורה, שזו עלה לפרי גופי. וזה הביאו לו בביתו, פירוש של מקום הקודש. ממשיך שם יעני פרדה, לרקור, יעני לרקור על הפרדה, אין עמדים מתקוע, כי פרדה ממזר, וזהו שם פרגם הזה חולי, די לרפואה, נגרם לעתיד וישב ממזר באשדוד. זאת אומרת, כשדוד המלך, כששלמה המלך רוצה עכשיו להביא את העולם לשלמותו, הוא נוגע ויכול מסוגל להרים גם את אלה שלהם תיקון. הוא מתחתן עם כל אומות העולם. טוב, אבל לא טוב, נדבר על זה. אבל מתי להביא את בית המקדש, הוא מביא אומנים מכל מיני עמים שמחוברים אל הקודש, הוא רוצה לגאול את העולם מאפלתו. המטרה היא לחבר את הכל, גם את החלקים הטובים, גם החלקים הנמוכים, גם החלקים הארציים, שהכל יהיה מחובר אל אותו ידיעה של קודש. זה הופעת מלכות שלמה. לכן הוא רוצה להרים פה את כל בהמלכה שלו, אומר דוד המלך, הולכים לתקופה אחרת. עם ישראל עבר תקופה של מלחמות, תקופה של מרידות, של, 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 של בעיות פנימיות, תקופה דוד. כל זה עברנו אחרי שאול ואחרי, ואחרי דוד, ועכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של שלמות. לכן זה יהיה על נחל גיחון, משהו ששייך לנערות של גן עדן, לכן זה פי המשה שלו בראשי של פרדה, ואנחנו יכולים דווקא לחלקים הנמוכים, והם מרימים אותם כלפי מעלה, כי אין חשש בשום דבר. הכל איכות, כמו שהרבן אמר, הולך לשלום. אגב, מול הגודל הזה, וזה מה שהוא נראה כל הזמן מלכות שלמה, מול הגודל הזה לא צריך להיאבק. כשאתה רואה את הקדוניה מבין את המשמעות של מה זה שלמה, אז הוא מבין שמה שיש לו להציג זה לא מתחרה. דוד לא צריך, לא צריך לענות לאדוניה משהו. אדוניה ישר בורח. מנסה להציג את עצמו, הוא בורח למסבח עכשיו. שלמה, אני חושב שהוא יחיה. הוא לא מהווה מצוקה מול שלמה. דרך אגב, אף אחד לא. אף אחד לא מורד בשלום. עד ירובם בנבד, תקעת הסוף. כי מול העוצמה של שלום, מול הגודל שלו, אין לו תחר. הוא מבטא את העוצמה, את השלמות של מלכות בדוד. תקציב עכשיו, ספר מלכים בתחילתו, זה ספר, זה הצד הכי יפה של העולם. איך אפשר באמת, כביכול כאן, בהקמת המקדש, כשהוא קם מקדש בעוד 4 שנים מהמלכת שלמה, אז בעצם יצא איזה ביטוי, יוצא לפועל, אותו אידיאל שלהם, שנשמע את שלום במצרים. כשאנחנו לא שורדים שם, צערנו, נופלים אחר כך, תוך כדי. אבל באמת לזה, עכשיו מגיעה לשלמותה, מגיעה לצאה לפועל, אותו ערך פנימי שבשבילו יצאנו, בשבילו יצאנו במצרים. יוצא לפועל את החיבור הזה בין העולמות, שמיים בארץ. פרדות כאלה שנראות בלתי מתחברות, שלא יוצאות חיבור, אבל שלמה המלך כן יוצאות חיבור. מצליחות. אני חושב שזו לא המשמעות של מה שחוזר לומרים בקורס 22. לא, 20 ו... כן, 2. ואתי בארץ לכולם, לכולם. אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הוואי. כוונה, הגזמה קצת. דיברו נביאים משון הווי, דיברו חרים משון הווי. מה ראה מהנביאים? דיברו נביאים משון הווי, ותיבקע הארץ בכולם. טוב, אז אחרי שגמר אומרת שזה... שזה משון הווי, אני לא רוצה להגיד אחרת. אבל מה זה, למה דווקא בחרו את המינוח הזה ותיבקע הארץ בכולם? אז זה דרשה קצת, אותו קצת להגיד דרוש כזה. אני חושב שזה מה שרוצים לומר, שמה שקרה שם בשמחה של ההמון, למה הייתה כזאת שמחה במלכת שלמה? הרי כמו ששאלנו קודם, זה יכולה שמחה על מישהו שהולך למות, שדוד הולך להמות. אבל זה כמו שמחתי, אומרים לבית השם נלך. זה כאילו השמחה היא בעצם על זה שהגענו בדור הזה של שלום המלך. סוג של שלמות כזאת ושמחה כזאת על הכל. כביכול הארציות נבקעה. נבקע הארץ לכולם, פרוש הדבר עכשיו כבר אין מאבק ארץ השמיים. הנה הגענו למקום שהארץ נבקעת, שחושפת את הגודל. שגם דרכה נראית, שגם בארץ רואים מלכות שמיים. השמחה מלכות שלמה זה שאפשר לחיות שמיים בתוך הארץ. שזה לא הופך להיות משהו בלתי אפשרי. הנה, כל המלכות, הכל זה... לא, אפשר להוסיף פה את האידאה לשמיים מפה. זה שלום יכולים לזה מפורש. זה כאילו המשמעות הגדולה של, של מלכת שלמה, וזו פתיחה נפלאה. דוד המלך רוצה להגיד, הולכת להיות מלכות, מלכות שלמה, גם בשם שלו, שלמות, שלמה, זה המשמעות, רוצה לומר, עכשיו הולכת להיות תקופה ארוכה, משמעותית, 40 שנה של שלמות, של ראייה גדולה, של הכל. עכשיו, מיד אחרי שלמה המלך, יגידו עם ישראל, לא יכולים את הגודל הזה. יבואו לרחבעם ויגידו לו, למרות שהוא עסק בפעם הזאת הזאת, רחבעם, ויגידו, שמה, אנחנו לא יכולים. אי אפשר. היה גדול עלינו 40 שנה האלה. עושים חיים נורמליים. מפסידים את הגודל הזה. אבל בעוצמה הזאת של 40 שנות מלכות שלמה, זה הופעה מה שחז"ל אומרים, נראה בעזרת השם בהמשך, שיא הרבה שלמות, הירח מלא, הכל יש שם. כשהכל ישנו, אפשר לרכוב על פרדות וללכת לגיחון, ולשים שם שמן שלא היה, כאילו שמן של שלא מספיק כמות, והנה פתאום הוא מתרבה. הכל לפי הסדר האידיאלי, לא לפי הסדר הממשי. לא המציאות קובעת, אלא האידיאל קובע. ועד המציאות מסתדרת איתו. גם בחלקים הקשים שלו. אז אלה אומרים שבנושאים רק בזה, זה קורס 23, מה מסתנת, אני כמו שמה גם אומרת, אמר יובל לרבא אמרי, כתיב יתב אלוקים את שם שלמה משמך, ויגדל את כסאו מכסאיך. אורך ערה למימר לי למלכה אחי. אתה יודע, אתה מה שהיית זה לא נורא, אבל הבן שלך היא הרבה יותר ממך. טוב, אז קודם כל יש הלכה, הוא אומר שאדם לא מתקנא בבנו ובתלמידו. אף על פי כן, אמר לי, מעין כאמרה לי. מעין שמך, לגלל שתוגסו, מעין כסאך, מה זה, אנחנו אומרים את זה, להיות עם האחי, תברך מנשים מאל, אשת חבר הכנים מנשים בעול תברך, מקבל יותר מהם. מה אני נוסע לפקח אל ולאב, או אחר עליהם הרחש, שתהיה יותר מהאימהות, אלא מעין כמה, החלה היא מעין כמה. רופיק אדם עושה בחנינה, אדם עושה בחנינה, המקום אדם מתקנה, חוץ לבנו ותלמידו, בנו משלמו, תלמידו יבטל אלישע ואליהו. אז זה מה שצריך להבין, אני חושב שזה צריך שלמה צומח מתוך דוד. כשיבוא להקים את המקדש, והשערי ביו נעולים, הוא יאמר שם את המזמור המפורסם, שאומרים אותו כל בוקר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מעולם לא הייתה חנוכת בית לדוד. חנוכת הבית לשלמה. אבל בעצם הבית נקרא שם דוד. למה? כי דוד הוא השורש של כל זה, ושלמה הוא ההוצאה לפועל של זה. דוד ושלמה זה לא שניים שהם נפרדים, אלא שניים שהם המשך אחד. דוד יוצר את השורש, ושלמה איך מוציא את זה לפועל. וזה מגיע בשתי דורות, בגלל הרבה בעיות של ישראל, שהתהליכים הולכים בזוגות כאלה, אבל דוד הולך יוצר את הבסיס, את התשתית, היסודות, ועל גבי זה יבוא שלמה ויוציא לפועל את אותה שלמות אידיאלית שבשבילה נברא העולם. 40 שנות מלכות שלמה. אנחנו מצפים לחזרה את הדבר הזה, ואפילו יותר גדול מזה, לגאולתנו. אבל צריך להיות שהעוצמה של דב של שלמה היא מעבר לכל תוקף שאנחנו מכירים, ולכן יהיו הרבה דברים שהם קצת מוזרים בעיניים הרגילות, וצריך להסביר אותם בהבנה הזאת, לראות מי זה שלמה המלך, מה זה השלימות הזאת של שנחשפת מלכות שלמה. טוב, עוד השם.